ברשות הרב זולדן שליטה, הרבנים שליטה, ראשית אני באמת רוצה לברך את הציבור על נטילת החלק ביום כזה, יום של לימוד תורה בעיון. אז מה שבחרנו לעסוק זה בעניין חיוב נזקי אש. אני בסופו של דבר ארצה להגיע לאיזושהי נקודה יסודית באופן כללי, בגדר של חיוב נזקי ממונו. נעשה את זה דרך חיוב נזקי אש. מפורסמת מאוד מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בגמרא בבבא קמא בדף כ"ב עמוד א', מה יסוד החיוב באישו? האם אישו משום חיציו או אישו משום ממונו? ושיטת ריש לקיש, ריש לקיש מאוד מתקשה לקבל את זה שאדם שמבעיר את הבערה יחשב כאדם המזיק, כחיציו, משום שלדעתו, כפי שהגמרא אומרת, חיציו מכוחו כעז לה, היי לאו מכוחו כעזיל. אדם שיורה חץ, אז מבחינת האנרגיה, כוח התנועה שיש לחץ, הוא ניתן לו על ידי יורה החץ. הוא זה שבחינה פיזיקלית מעניק לו את כוח התנועה, וזה מוגדר חיציו. אבל אש, שכוח התנועה שלה הוא לא מכוחו של המבעיר, אלא כוח גרמי השמיים הטבעיים, או כל כוח אחר שהוא כוח המניע, זה לא נקרא, ריש לקיש מתקשה לקבל שזה נקרא אדם המזיק, זה נקרא חיציו. להיעזר בכוח תנועה של הרוח, זה לפי דעתו של ריש לקיש לא יכול להיקרא, לחשב כחיציו. ולכן ריש לקיש סבור שחיוב נזק של אישו זה משום ממונו. בשלב הראשון בגמרא, הגמרא אומרת שרבי יוחנן חלוק על ריש לקיש בנקודה הזו, והוא סבור שלא שייך לחייב כאן משום ממונו, כי ממון, כי אש ליד בה משאשה, כמו שהגמרא אומרת. אבל בסופו של דבר, כפי שמן הסתם ידוע לכם, בגמרא לקמן, בדף כ"ג עמוד א', הגמרא אומרת שלמסקנה גם רבי יוחנן מסכים לריש לקיש, אלא רבי יוחנן סבור שיש שני סוגי אש, יש אש שהיא משום ממונו ויש אש משום חיצו. ותלוי אם קלו לו חיציו או לא קלו לו חיציו. דהיינו, אם בשעת הדלקת האש אז הייתה איזשהו גדר או חומה שהייתה אמורה למנוע את התפשטות האש, והגדר הזו נפלה מעילה שלא כתוצאה מהדלקה, אז זה באמת בעיניו של רבי יוחנן זה נקרא ממונו. אם בשעת ההבערה של הדלקה אז המסלול, המסלול לאותו היעד של השריפה היה פרוס ופתוח לפני המבעיר, הרי שזה נחשב חיציו. אני רוצה כאן לעמוד על מחלוקת או בין תוספות לבין רש"י בהגדרת אישו משום ממונו. רש"י כותב, אישו משום ממונו, הוא אומר, מהי נפקמינה בשלב של אב ואמינא? מהי נפקמינה בין רבי יוחנן לריש לקיש? אז אומר רש"י, בדיבור המתחיל משום ממונו, וכסר כדעתך דיקה ביניי הוא כגון שהדליק בגחלת שאינה שלו. כלומר, כאן תהיה נפקמינה, האם אישו משום חיציו או אישו משום ממונו. אם אישו משום חיציו, אז ברור שגם אם האש איננה שלו, אז הרי ודאי שהוא חייב. כמו שאדם ייקח גרזן או סכין ויהרוג את חברות, ודאי או יזיק, ודאי שיש כאן חיוב. אבל באישו משום ממונו, לריש לקיש, אם אדם יצית בגחלת שאינה שלו, הרי שהוא יהיה פטור. וכאן תוספות שואלים על רש"י וחולקים עליו בצורה חד משמעית. תוספות שמה בבבא קמא בדף כ"ב עמוד א', כותבים אישו משום ממונו, כלומר חיוב ממונו יש בו, ולא שיהיה האש שלו, דאפילו הדליק באש של אחר, חייב. כלומר, לפי הבנת התוספות, לא שייך לבוא ולומר ש... כל חיוב האש לדעת ריש לקיש משום ממונו מחייב שהגחלת תהיה שלו. איך אפשר לומר דבר כזה? תוספות שואלים כמה וכמה שאלות. ראשית, תוספות שואלים מהגמרא בפרק הכונס בדף נ"ו, שם הגמרא אומרת שאם אדם כופף קמתו של חברו בפני הדלקה ומתיה ברוח מצויה, אז יש כאן חיוב בידי אדם, למרות שאת האש, האש היא אש של מישהו אחר. בסך הכל הוא קירב את העצם אל האש של מישהו אחר. וגבי גט שיצא מתחת הפטיש, שאף אגב דמיסתמה אומר תוסות, הוא מפקיר את אותו גט, הגט הוא לא בבעלותו בשעה שהוא מזיק, אז בוודאי שהוא חייב, אומר התוספות. ועוד מסברה פשוטה אומר התוספות, אין לך אדם שיתחייב בדלקה, שיפקיר הגחלים וידליק גדיש של חברו, וזהו, הוא יהיה פטור. ולא כפירוש הקונטרס דפירש דיקה בעיניו דדיק בגחלת שאין שלו. כלומר, אז מה בעצם, למה זה מוגדר נזקי ממונו לפי ריש לקיש בהבנת התוספות? אז כאן צריך לומר, וכך רואים, תכף נראה גם בראשונים, שיש כאן הגדרה של ממונו, נזקי ממונו, זה לא הגדרה שהיא נגזרת מאיזשהו קניין, הגדרה קניינית של בעלות במובן הקנייני של המילה בהכרח, אלא בעלות היא מושג כאן הרבה יותר רחב. זה יכול להיות בעלות על, כמו שמצאנו היום, יש מושג במשפט המודרני, קניין רוחני. קניין רוחני, זכויות יוצרים, כן? אדם יהגה איזשהו רעיון, אז הוא נחשב ביילים עליו. מה שאנחנו להגיד שהוא ביילים, יש כאן איזשהו משהו מופשט, לא, אי אפשר... אבל יש מושג של בעלות על יצירה. אז הבעלות כאן היא על יצירת המזי, כאן בעלות במובן השלילי של המילה. הוא בעל התקלה, הוא יצר כאן תקלה בעולם, יצר הזק, יצר מזיק בעולם, הרי זכויות היוצרים במרכאות על הנזק הזה הוא שלו, אז הוא ביילים על הדבר הזה. או לחילופין, אם הוא קיבל איזושהי אחריות על חפץ, גם אם הוא לא בבעלותו, אלא הוא שומר של החפץ, כמו שכתוב במשנה לכמה בדף מ"ד עמוד ב', שהשומר נכנס תחת הבעלים, או שהוא גליסטים במשנה בדף נ"ה עמוד ב', אז הוא קיבל את הבהמה תחת חסותו, תחת שליטתו. אז המושג כאן בעלות הוא מושג הרבה יותר רחב, זה לא במובן הפשוט והרגיל של בעלות קניינית, אלא בעלות של תקלה, של בעל התקלה. הדברים מפורשים גם בתוספות בדף ג' עמוד ב', לא כתבתי את זה פה, אבל תוספות כאן כותבים בדיבור המתחיל עם המונחה, לאו דווקא, אומר תוספות, דלאו דווקא גבי בור דלאו ממונה הוא, וכן גבי אש דפשיטא דאם הדליק גדישו של חברו באש של אחר דחייב, אבל זה פשוט. וכך גם תוספות בדף נ"ו עמוד ב' כותבים, לגבי המעמיד בהמת חברו על קמת חברו, אומר תוספות, אף על פי שאין הבהמה שלו, אז למה זה נקרא נזקי ממונו, הרי בהמה לא שלו? אומר התוספות, לא חיה מטעם שן ורגד, אף אגד דכתיב בעירו, כתוב בעירו בתורה, זה לאו דווקא בעירו במובן הקנייני של המילה, כדידי חשיבה, למה? כי הוא קיבל לידו את האחריות בכך שהוא לקח את בהמת חברו, הוא קיבל אליה את האחריות, את השליטה, ולזה למעשה אחד הסממנים המובהקים של בעלות, זה יכולת השליטה והרשות, במובן שלו וברשותו, כן? המושג רשות זה חלק מהסממנים של בעלות, אז כאן הבעלות... או, אבל כאן... לא, אבל הוא משווה את זה, תסתכלו. והוא עשה, דקדש הוא עשה, כמו מדליק פשתנו של חברו בנרו של חברו. קודם, ברור לו שמדליק פשתנו של חברו בנרו של חברו, ברור שזה מוגדר נזקי ממונו. בשיטה המקובצת, במקור 4, מביא תלמיד רבנו פרץ...
לפי הבנת התוספות, מה יותר מלחיצה לממונו?
מה? מה ההבדל בין רבי יוחנן לריש לקיש? לא, ריש לקיש סבור שלא שייך כאן לחייב משום חיציו, כן? משום שלדעתו, שוב, ברגע שהרוח היא זו שמוליכה, אז זה לא נקרא אדם המזיק. אז אנחנו נכנסים פה לשתי קטגוריות שונות, נזקי ממונו ונזקי אדם, וחיובים שונים. שונים לגמרי, כן? בחומרת החיוב, נזקי אדם המזיק חייב גם באונס, כמו שאנחנו נראה את זה בהמשך. אז השאלה אם יש פה נזקי ממונו או נזקי גופו, האם יש פה אדם המזיק או נזקי ממונו, זה פשוט. אז באמת רבנו פרץ, הוא מנסח את הדברים כפי שהזכרנו, תלמיד רבנו, וזה לשון, פירש רש"י דאליבא דריש לקיש לא מחייב, אלא אם כן הדליק בגחלת שלו ולא נהירה. דאמרינא לקמן גצא יוצא וכולי, ועוד אקרא דאמר המביא אותה ברע אש סתמה הוא דאמר ולא חילק בין שלו לשל אחרים לכן נראה לפרש דלכו לאלמה חייו אפילו כשהדיק בגחלת שינה שלו ועד כאמר משום המונו לאו דווקא אלא רצה לומר תקלה וילפין עלם היא בורר ברור שבור ברשות הרבים זה לא בבעלותו אלא הוא ביילים על התקלה הוא ביילים על ההזק על המזיק שהוא יצר בעולם אז יש לו כמו שאמרנו הגדרנו אולי בצורה של ההלצה זכויות היוצרים על, 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 על התקלה הם שייכים לו. וכאן באמת נשאלת השאלה, איך רש"י התמודד עם, עם, עם גמרות ארוחות, משניות ארוחות פה, אין בכלל ספק שלא יעלה על הדעת שאדם שידליק פשטנו של חברו בגחלת של חברו שנפטור אותו, זה דברים, בכל הדברים פשוטים. הפני יהושע מוסיף, מוסיף כאן עוד קושייה מהמשנה לכמה בדף נ"ט עמוד ב', המשנה אומרת, בסיפה של המשנה במקור חמש, אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור. המביא את האור חייב. בא אחר וליבה, המלבה חייב. הנה, דברים מפורשים שחור לגבי לבן, שאף על פי שהגחלת לא שייכת למזיק, המלבה חייב. הוא השתמש כאן באש אש שהדליק אדם אחר, גחלת של אדם אחר, אבל הנה פה הוא חייב. דברים מפורשים נגד רש"י, רש"י אומר בדעת ריש לקיש, אישו משום ממונו זה רק עם הגחלת שלו. אבל פה זה ודאי שאש של מישהו אחר, אש של אחר, עצים של אחר. אפשר כאן להוסיף עוד קושייה מהמשנה במסכת ידיים במקור 6 שמובאת בגמרא לאל בדף ד' עמוד א'. המשנה שם מתארת ויכוח בין הצדוקים ובין הפרושים, נדלק טיפה. אומרים צדוקים, קובלים אנו עליכם פרושים שאתם אומרים שורי וחמורי שהזיקו חייבים ועבדי ועמתי שהזיקו פטורים. מה עם שורי וחמורי שאיני חייב בהם מצוות? הרי אני חייב בנזקן. עבדי ועמתי שאני חייב בהם מצוות אינו דין שיהיה חייב בנזקן? אמרו להם הפרושים, לא, אם אמרתם בשורי וחמורי שאין בהם דעת, תאמרו בעבדי ועמתי שיש בהם דעת שאם הקניתם ילכו וילך וידליק גדישו של אחר ואיך חייב לשלם? כלומר רואים במשנה בידיים זה מובא בגמרא בדף ד' שבאופן עקרוני מדאורייתא לכאורה בפשטות אדם היה צריך להתחייב בנזקי עבדו ועמתו בין היתר באש שהם הציתו והדליקו גדי של מישהו אחר אלא מכיוון שבניגוד לבהמה שאין לה דעת אז עבד ועבד בהמה יש להם דעת חז"ל הבינו שזה לא שייך אז אחרת אין פה מצב שאם הקניתם ילך וידליק גדישו של אחר אבל איך, אז השאלה היא בבית על רש"י בהבנת ריש לקיש, איך ריש לקיש יפרנס את המשנה הזו? הרי כאן כתוב להדיא שמדאורייתא עבד שהצית אש שלו הוא האש שלו והלך והדליק גדי של מישהו אחר אז הביילים, האדון צריך לשלם את הנזק הזה הרבנן פטרו אותו איך ריש לקיש יפרנס את המשנה הזו? משנה ארוכה אז יש לנו כאן אין סוף קושיות על רש"י מה? העבד משתמש לא בגחלת שהוא הולך ומצית אש שלו והאדון חייב לשלם. מה?
העבד של הבעלים, הוא משתמש בעבד קנה רבו.
לא.
אז הוא...
העבד, העבד לאו דווקא מצית. העבד לאו דווקא משתמש בפרודוקטים של האדון שלו, כן? הוא הולך לשדה לגדיש והוא מצית, כן? ולאו דווקא, הוא לאו דווקא משתמש בפרודוקטים שלה, של האדון שלו. אז למה חייב? אז למה חייב? למה שיהיה אדון חייב באש שליבה העבד?
מה שקנה
העבד,
קנה
רבו. אז זה לא שייך. ודאי שזה לא שייך, כי אין כאן שום רצון של האדון לזכות בזה. זה לא שייך. מה שקנה העבד, קנה רבו, כיש אומדנה ברורה, שהאדון מתכוון לזכות במה שהעבד רוצה, אבל פה זה לטמן דה פליג, שזה אין לו שום רצון לקנות את זה, כן? זו גמרא בסוף חולין, שבדף קמ"א, הגמרא אומרת את זה, שרק מה שניחלה לקנות, אז החצר קונה, מה שלא ניחלה, שם בעניין של שילוח כן, כן? אז זה שילוח כן, זה רק אם הוא לא זכה בגוזלים. זאת אומרת, הגמרא, לא ניחלה דליך, לא ניחלה בחצרו תקנה את ה... יש בהלכות מכירת חמץ גם, יש... אדם לא רוצה שהחמץ, שהחצר תזכה לו בחמץ. מה פתאום, שהוא ירצה שהעבד שלו יזכה בעבורו והוא יתחייב בגלל זה בנזקי ממונו? אז איך אנחנו מתרצים את שיטת רש"י? כן, זה דברים... אז מי שנחלצו להגנתו של רשי זה הפני יהושע והנחלת דוד. והם תרצו תירוץ פשוט, שישנו חילוק שמובא בשס בכמה מקומות בדף סמך א' ועוד, בין מדליק בתוך שלו לבין מדליק בתוך של חברו. מדליק בתוך שלו, בתוך השטח הפרטי שלו, ובין מדליק בשטח של מישהו אחר. אז הנה רשי במקור שבע, אני טיפה כרגע בשלב הזה ידלג על, על, על דברי הגמרא והמשנה, אבל רשי כותב בדיבור המתחיל בתוך של חברו, אין לו רשות, ואבי כמאבד בידיים. וכך גם הוא כותב במקור שמונה, במה שהגמרא אומרת, הכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, איך ידע, מעילים אדמת אלה ברוח מצויה, אז בדיני אדם נעמים חיים. הגמרא שם מונה את כל האלה שפטורים באדם וחיים ורב בדין השמיים. אז היא מונה שם את הכופף קמתו. אז אומרת הגמרא, אם מדובר ברוח מצויה, אז גם בידי אדם נחייב. למה בידי אדם נחייב? אומר רש"י, הרי בידיים הבעיר ובדיני אדם נחייב. כן? מה ההבדל בין מדליק בתוך שלו לבין מדליק בתוך של חברו? אז ביארו הפני יהושע והנחלת דוד, שההבדל הוא פשוט. מלשונו של רש"י, הרי בידיים הבעיר, וגם בדף סמך א', ואבי כמאבד בידיים, לפי הבנתם, מי שמדליק בתוך של חברו, הרי שהוא נחשב כאדם המזיק. ואז אם הוא אדם המזיק, אז לכולי עלמא, אז תכף. אני רק אומר מה שהפני יהושע והנחלת דוד אומרים. מכיוון שהוא אדם המזיק, יודע רש"י שחייב גם באש עינה שלו. כל מה שרש"י אמר, שדווקא ריש לקיש מחייב דווקא באישו, דווקא בגחלת שלו, זה דווקא במדליק בתוך שלו. אבל אם הוא מדליק בתוך של חברו, שם האב כמאבד בידיים, אומר רש"י, שם החיוב הוא מדין אדם המזיק. אז כיוון שהחיוב הוא מדין אדם המזיק, אז ודאי שגם באש שאינה שלו חייב. כך אומר רש"י.
אם הוא העביר בתוך שלו עם מחל של חברו, לרש"י יתקור.
כן. פשטות. תכף נראה, אבל... אז ממילא הוא יסביר שכל היחטים צס שמובאים פה בתוספות, בשלושת התירוצים, ובמשנה, בדף נונטט, ובמשנה, בדף סמך א', בבגץ, כל הדברים האלו יסביר שמדובר שם במדליק בתוך של חברו. אם הוא מדליק בתוך של חברו, אז הוא כבר נכנס לקטגוריה של לא נזקי ממונו, אלא נזקי גופו, אדם המזיק. אדם המזיק פשיטה שחייב גם באש שאינה שלו. דעקה. שהדברים האלה, יש בהם, הם מאוד מאוד תמוהים, ולא ירדנו לסוף דעתם של רבותינו, הפני יהושע והנחלת דוד. ראשית, איך אפשר להגיד ולומר, לדעת ריש לקיש, אנחנו נקרא בדעת ריש לקיש, שמדליק בתוך של חברו ייחשב אדם המזיק. הרי ריש לקיש, וכך הקדמנו ואמרנו, הנקודה מבחינת ריש לקיש, שהוא לא מוכן לקבל, לא מוכן לקבל שאישו תחשב חיציו, עם משום העובדה הפשוטה שהרוח היא זו שמוליכה את האש, נקודה. כך אומרת הגמרא, מחיציו מכוחו כאזיל, אי לאו מכוחו כאזיל. כוח התנועה של האש היא לא מכוחו, לא מכוח האנרגיה שטען או הטעין, אלא פה הרוח. אז במדליק... לא, במדליק בתוך של חברו. לא, אבל חווה שרפה גדיש כל... לא, אבל לא, אז יש להתחייב רק על משהו שרף, רק על הקריטה ששרף. לא. ברגע שאנחנו מגדירים חיציו ככוח שאני מעניק, כוח התנועה, את כוח התנועה אני מעניק, ברגע שמעורב כוח אחר בתנועה של הנזק, זה כבר לא נקרא חיציו. זה לא נקרא חיציו, לפי ריש לקיש. אז איך אפשר להגדיר כאן אדם המזיק ומדליק בתוך של חברו? זה לא נקרא אדם המזיק. הרי בסופו של דבר האש הולכת ושורפת, אז זה לא אדם המזיק. זה דבר אחד. דבר שני, המשנה, הגמרא בבבא קמא, במקור שמונה, בדף נ"ו עמוד א', אומרת הגמרא, הכופף קמתו של חברו בפני הדלקה, אז יש שם חילוק. אם דלק ברוח מצויה, אז בדיני אדם נעמי מחייב. אז זה חייב גם בדיני אדם. אבל אם זה רוח שאינה מצויה, אז פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אדם שמזיק ברוח שאינה מצויה, חייב בדיני אדם או פטור? אדם המזיק, בוודאי חייב. איפה זה כתוב? זה כתוב. תסתכלו במשנה. המשנה במקור, הגמרא במקור 9. דווקא בזין עמוד א', אומרת הגמרא מרבה, נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה. רוח שאינה מצויה, שם תוספות, שתי שיטות, מה זה רוח שאינה מצויה? בדף סמך א', אבל מה זה ברוח שאינה מצויה והזיקו בי אש? אומרת הגמרא, חייב על הנזק, הוא פטור מדלת דברים. ברוח מצויה והזיקו בי אש, חייב בדלת דברים, פטור על הבושת, וכולי וכולי. אבל אדם המזיק כאן, אדם המזיק חייב גם ברוח שאינה מצויה. הרי אדם מועד לעולם, כן? בין באונס, אומרת הגמרא שמה בדף כף זין, רוח שאינה מצויה זה אונס, אדם המזיק חייב באונס. טוב, זה גם כן לא פשוט, כן, זה תוספות שם בדף כף זין, ירושלמי, אבל אדם המזיק באופן גדול, כן? יש סוגי אונסין, אבל... באופן עקרוני, רוח שאינה מצויה בוודאי מוגדרת כאונס שבו שהאדם המזיק חייב בדבר הזה. אז איך אפשר להגיד שבמדליק בתוך של חברו, כן? הרי מה פני יהושע אומר? כן? הכופף קמתו של חברו מדובר במדליק בתוך של חברו, ולכן ריש לקיש יודע שם שחייב מאיזה דין? מדין אדם המזיק, אף פי שהאש לא שלו. נו, אבל אם זה אדם המזיק, אז איך הגמרא מחלקת בין רוח מצויה לרוח שאינה מצויה? גם ברוח שאינה מצויה היה צריך להיות חייב בדיני אדם, ולא מדיני שמיים בלבד. שאלה שלישית. עכשיו אני חוזר לדברי המשנה. המשנה בדף סמך א' עוסקת בגדרי תמון. תמון, אדם שתמן בתוך האגדי של החיטים ולצהובים, כל מיני כלים שהמבעיר את הבערה לא היה מודע לקיומן, והוא הדליק, ובסוף התברר שערך הנזק הוא לאין ארוך יותר גדול ממה שהוא ראה, כן? אז נחלקו בזה התנאים. רבי יוחנן, רבי יהודה אומר שמשלם מה שבתוכו, כלומר לפי שיטתו אין פטור של תמון באש, אבל חכמים אומרים, לא משלם, אלא גדי של חיטים ושעורים, יש פטור של תמון, יש הלכה של פטור בתמון. אז משערים את הנפח של הגדיש, כן? בחיטים ושעורים, ולא לוקחים בחשבון את העובדה שהיה שם חפצים יקרי ערך מוטמנים בתוך הגדיש. יפה. בגמרא, הגמרא אומרת שהדברים לא כל כך פשוטים. יש חילוק בין מדליק בתוך שלו לבין מדליק בתוך של חברו. ובסיכום, אני נקרא את מסקנת הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רבא, בשורה השלישית מלמעלה. לא יודע אם זה אותו דף. אבל אמר רבא, בתרתי פליגי, רבי יהודה וחכמים חלוקים בשתי נקודות. פליגי במדליק בתוך שלו, והלכה ואכלה בתוך של חברו, בהדליק בתוך שלו, והאש פרצה, התפשטה, והדליקה גדי של חברו. שם החלוקים רבי יהודה וחכמים, רבי יהודה סבור, שמחייב התמון באש, ורבנן סברי לא מחייב. אבל יש עוד מחלוקת, ופליגי, נמי במדליק בשל חברו. שמה? דרבי יהודה סבר משלם כל מה שבתוכו, אפילו ארנקי. ארנקי שווה דברים שאין דרכם להטמין. דברים שאין דרכם להטמין בגדיש, אז זה רבי יהודה מחייב. והחכמים סבורים, כלים שדרכם להטמין בגדיש, כגון מורגין וכלי בקר, הוא דמשלם. אבל כלים שאין דרכם להטמין בגדיש, לא משלם. זה במדליק בתוך של חברו. לא משלם. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אם זה אדם המזיק, אז באדם המזיק יש פטור של כלים שאין דרכם להטמין? שח, סימן תף יותחי ציב קטן וו, מהרשל בפרק הכונס, סימן למד ב', מלחמות השם, בבא קמא דווקא וו עמוד א', מדפי העריף, כותבים להדיה שאין דבר כזה. הרשב"א שם כותב, אין דבר כזה. באדם המזיק חייב גם בכלים שאין דרכם להטמין. תסתכלו במלחמות. במקור 10. תאמרו דרבנם שדמדליק בתוך שלו פתר רחמן התמון, דכתיב כי תצא אש מעצמה, ולא פליגי בין דברים שדרכם להטמין, אין דרכם להטמין. וגבי מדליק בתוך של חברו, פטרי דברים שאין דרכם להטמין, ואפילו יש לו עדים. מסברה דנפשיו. סברה של חכמים, דקמן דלא אבא ללעסוק הדעת פטור. ואמר לה, אילו אבא ידן האחי, אבינה מן תרטפין. אתם שומעים? למה המדליק בתוך של חברו פטור? כי הוא אומר, מה, רציתי להזיק לך, אבל לא עד כדי כך. בסדר, לא, אני אומר את זה בלשון. הייתי שומר יותר, בסדר? הייתי שומר יותר טוב אם הייתי יודע שיש דברים שאין דרכם להטמין. זה דרך אגב מובא בתוספות שם, במקור שבע, בסוף, תוספות גם מסבירים. תסתכלו שם. אבל במדליק בתוך של חברו, מחייב בדבר שדרכו להטמין, דלא אשכחן דפתר בקרת אמון. ובדבר שאין דרכו, פטרי מסברה, דלא יבא אלי לעסוק הדעתי, שיניח אדם ארנקי בגדיש. סליחה, סליחה, אדם המזיק, יש לו טיינה, יש לו טענה, לא אבל אלי לעסוק הדעתי, לא חשבתי שיש שם, מה לך ולגדיש של חברך שאתה הולך ומצית אותו? מה לך העסק עם הדבר הזה? אומר, אני חוזר למלחמות, אבל אלא במדליק יש בתוך של חברו ועברה והדליק הלכה לצד אחרי והדליק את הגדיש דפשיעה באלמאי. אבל לא במדליק גדישו של חברו ממש בידיים. אם הוא מדליק ממש בידיים, אז זה ודאי שחייב גם בכלים שאין דרכם להטמין. ולא באו גברא דבטש בכספתא, שם הגמרא אומרת, אם הוא בטש, בעט בכספתא והשליך אותה לנהר, והוא חשב שבכספתא, אני לא יודע מה יש, בסוף התברר שיש שם יהלומים, אז הוא יכול לומר, לא חשבתי שתניח שם כלים, זה מרב סיניגרא להגיד דבר כזה. אבל זה לא מרב סיניגרא, תוספות באמת, שם בדף סמך ב' עמוד א', כותבים שבאמת גם באדם המזיק, אז לפי תוספות הוא מעל אין קושייה, אבל לפי רוב הרמב"ן והרש"ב וכל שהזכרנו, אז מהי הווה לגבי דאזקה? מה לך להתעסק עם הרכוש של חברך ולהתעלות בכך שאתה מניח שהוא לא יטמין שם דברים שאין דרכם להטמין? ודאי שצריך להיות חייב.
מה אפשר שאתה רשוע לא הבין את הגברה?
אני לא יודע.
מה הרשוע שאתה רשוע
סתם? באמת לא יודע, באמת, לא יודע. מכילה. לא יודע, מצווה ליישב. אז באמת דבר מוזר. אדם המזיק חייב גם בדברים שאין דרכם להטמין. קושייה שלישית. קושייה רביעית. קושייה רביעית מהמקור הבא. כתוב שם בגמרא בבא קמא, כ"ב עמוד ב', תשמע. מה? למסקנה, את הסוגיה. למסקנה שרבי יוחנן התלד רשע קיש. אנחנו כרגע מקשים על המאן דאמר אישו משום אמונו. למסקנה, גם רבי יוחנן מודה שאישו משום אמונו.
כן, אבל אם זה משום קריצה, אז מה כתוב של הארנקי
פטור, והדברים
שאין
דרכם
את זה,
פטור? מה? אז זה לא אדם המזיק.
מה?
אז זה לא אדם המזיק. מה שמתבקש, זה לא אדם המזיק. ועכשיו תראו מה זה אדם המזיק, תסתכלו.
אבל קריצה אפשר לזה אדם המזיק, לא?
זה כן, ודאי שזה אדם המזיק.
אז זה
לא אדם המזיק, גם רבי יוחנן התלד ריש לקיש למסקנה. גם רבי יוחנן מודה שיש חיטימצא של אישו משום אמונו, אם קלו לו חיצה. תשמע. המדליק את הגדיש, והיה גדי כפות לו, ועבד סמוך לו, ונשרף עמו חייב. משום שהעבד לא היה כפות. אז לא היה, אין פה חיוב מיטה על רציחת העבד. אבל אם היה העבד כפות לו, העבד היה כפות, וגדי סמוך לו, ונשרף עמו פטור. למה? כי קימלה בדרבה מיניה. הוא רצח את העבד, התחייב מיטה על העבד, וממילא נפטר על הגדי. נכון? פשוט. אומרת הגמרא, בשלמה למאן דאמר אישו משום חיציו, משום מה הכי פטור? אז ברור, כי זה אדם המזיק. אז זה נקרא מעשיו שלו. אז אם הוא הלך והדליק את הגדיש, והגדיש, האש הולכת כרגע מכוח תנועת הרוח, אבי הגיע לעבד והציטה אותו, אז יש לנו פה מעשר רצח, גמור. יש כאן מעשר רצח, אז יש כאן חיוב מיטה. ולכן פטור על הקדים, דין קימלה ודרה במיני. זה פשוט. אבל אומר, שואלת הגמרא, אבל לשיטת ריש לקיש, שאמר שאישו משום ממונו, אז איך בכלל יש פה חיוב מיטה? הרי אם הוא הצית אש, והאש מאליה התקדמה ושרפה את העבד, אז זה נזקי ממונו, זה לא נזקי גופו. אז לכל היותר אולי זה יחשב רוצח בגרמה, אבל אין פה ודאי חיוב מיטה. אז מדוע פטור על הגדי? כך שואלת הגמרא. מתרצת הגמרא, אמר לך רבי שמעון בן לקיש, אך במה עסקינן, כשהצית בגופו של עבד, דקם לבדרה במיני. כבר הוא לקח את הלפיד של האש, התקרב אל העבד ותחב לו את הלפיד לתוך גופו. זה נקרא הצית בגופו של עבד. כאן, ריש לקיש ודאי יודע, שאין שום הבדל בין האש ובין לדחוב לתוך בטנו סכין או משהו אחר. נכון? אז זה ודאי גם רוצח. עכשיו אני שואל, לשיטת הפני יהושע, מה לה לגמרא להידחק כל כך, להגיד שהצית בגופו של עבד? הרי אם מדליק בתוך של חברו, זה נקרא אדם המזיק, נו, אז למה צריך להגיע לזה? שידליק את הגדיש של חברו, נכנס לחלקת חברו, הדליק את הגדיש, העבד נכח במקום, היה כפות, זהו, נגמר, יש לנו רוצח. אין מנוס מלחפש דרך אחרת וליישב את דברי רש"י. אבל כמובן, ללכת עם המבנה הזה שהפני יהושע ונחלת דוד אמרו, המבנה, הרעיון שמחלק בין מדליק בתוך שלו לבין מדליק בתוך של חברו. אבל בניגוד למה שהפני יהושע והכנת דוד כתבו, שבמדליק בתוך של חברו זה מקבל גדר של אדם המזיק, אפשר לומר אחרת. זה תירוץ שגם מקובע בעולם הישיבות, שלמעשה יש כאן נזקי ממונו עדיין, לא נזקי גופו, נזקי ממונו, אבל בדרגת חיוב שונה. כלומר, מדליק בתוך של חברו לריש לקיש, זה עדיין נקרא נזקי ממונו ולא נזקי גופו, אבל זה לא, לא בגדרי החיוב הרגילים של אש. ישנם שני גדרי חיוב. ומה נקודת השוני בין שני גדרי החיוב הללו? פשוט, יש לו רשות או אין לו רשות, זה הכל. וזה הדברים שרש"י מדגיש בדבריו בשני המקומות. אין לו רשות להדליק. וכאן החילוק הוא מהותי מאוד. אם במדליק בתוך שלו יש לו רשות להדליק, זה חלק טריוויאלי מכל חיים של אדם, ובתוך ברשותו, ודאי שהוא מדליק אש. האש הזו היא אש חיובית, היא אש מועילה, היא אש יוצרת דברים טובים. האש הזו, כשהיא יוצאת משליטה, היא הופכת להיות מזיק. כאן, היסוד המחייב של האדם בכך, שהאש שלו, שהוא הדליק ברשות, יצא משליטה. אבל אדם שמדליק בתוך של חברו, אין לו רשות. עצם יצירת האש היא פשיעה. מי נתן לך רשות להדליק בתוך של חברך? כאן, גדרי החיוב משתנים. וייתכן שעל מה שיהיה חייב במדליק בתוך, על מה שיהיה פטור במדליק בתוך שלו, יהיה חייב במדליק בתוך של חברו. והדבר הבסיסי והראשוני זה תמון. מתי נאמר פטור תמון? מה יסוד פטור תמון? אתם יודעים? מוכח מרש"י, תסתכלו במקור כן, מקור 12. אומר רש"י, אילו אדם זורק חץ והזיק בתמון, לא מחייב בנזק, לא מחייב בנזק, בתמיעה, הקיימנן בעי פירקין, שפצע תחת פצע לחייב את השוגג כמזיד ואונס כרצון. אני לא מבין. אומר רש"י, למה אדם שירה חץ והזיק בתמון, למה הוא חייב למה הוא חייב? אומר רש"י, משום שהאדם חייב גם באונס. מה זה שייך פטור אונס לעניין תמון? לכאורה תמון זה גזירת הכתוב? מה שייך להגיד, למה האדם חייב בתמון, כי האדם המזיק חייב גם באונס? אז אני לא מבין, אז למה פטור בתמון בנזקי אש? כי זה אונס? כן. כן. כלומר, כאן כתוב שהיסוד, יסוד הפטור של תמון באש, יסודו הוא משום שחסר בפשיעה. הפשיעה, חומרת הפשיעה, איננה גדולה כל כך. ולכן התורה חייבה אך ורק על מה שבגלוי, אבל מה שלא, לא מה שתמון. אם זו הסיבה, אז בהחלט ניתן לבוא ולחלק בין מדליק בתוך שלו, לבין מדליק בתוך של חברו. שבמדליק של, בתוך של חברו, ששם חומרת הפשיעה בוודאי ובוודאי גדולה יותר, ואי אפשר יהיה להגדיר אותו כאנוס, כפי שהתוספות רש"י מגדיר, אז גם יהיה חייב, על מה? על כלים שדרכן להטמין. תמון בכלים שדרכם להטמין. והוא יהיה חייב לא בגלל האדם המזיק, אלא בגלל נזקי ממונו, אבל בדרגת חיוב שונה. כי כאן עצם יצירת האש היא בפשיעה. ואז יצא שיש לנו כאן שלוש צורות. יש מדליק בתוך שלו, והאש יצאה, שם יש פטור תמון. מדליק בתוך של חברו, שהוא גם בקטגוריה של נזקי ממונו, אבל שם החיוב הוא, יש חיוב בתמון, אבל רק על כלים שדרכן להטמין, ויש מצית בגוף הגדיש, כשהרמב"ן כותב במלחמות, שיהיה חייב גם על כלים שאין דרכם להטמין, כי שם זה כבר אדם המזיק, אבל במדליק בתוך של חברו זה לא אדם המזיק, זה נזקי ממונו עדיין. ודבר מעניין, מה?
מה ההגדרה?
תכף. אני תכף אגיע. תכף. כן? אז תסתכלו, עוד שתי נקודות פשוטות. יודעים מה, הזמן שלנו...
10 דקות.
אוקיי. יש במקור... תוספות ריד, במקור 13, באמת חילוק מעניין, לא מוכר הייתי אומר, יש שיטת חכמים שבהמה, שור תם שנכנס לחצר הניזק ונגח, כמה משלם? יש מחור קטנאים בזה, שיטת חכמים, חצי נזק, כן, נכון, חצי נזק. ויתרפון אומר את זה, משונה, אומר התוספות ריד חידוש גדול, מתי חכמים אומרים, שאם שור נכנס, שור תם, נכנס לחצר הניזק בשלם חצי נזק, רק אם הבהמה נכנסה מאליה. אבל אם הוא לקח את הבהמה שלו והכניס אותה במזיד, בלי רשות, לחצר של חברו, שור תם משלם נזק שלם. אתם לא מאמינים? כתוב. ונראה לי. דבנזקים דידי, אף אגב דאב ותם משלם נזק שלם. ואפילו לרבנן דאמרי משונה... בחצר הניזק משלם חצי נזק. דני מילי כשנכנסה בהמה מאליה. אבל אחא שהוא הכניסה שלא ברשות, כל נזקין דעבדי בהמתו, כאילו הוא עבדין ודמי. כיוון שהכניסה המזיק בחצרו של ניזק שלא ברשותו. אני שואל אתכם, זה אדם המזיק? ודאי שזה לא אדם המזיק. זה נזקי ממונו. אז למה חייב נזק שלם? כי התורה לא דיברה, התורה בשעותם דיברה על... על נכנסה מאליה, אבל לא נכנס שלא ברשות, נכנס שלא ברשות, זה גדר אחר, בנזקי ממונו. כך דרך אגב הוא כותב גם על הגמרא שם בדף מ"ח, בשור שחפר בתוך רשותו של חברו, כן? גם שם הוא מחלק, שאם הוא הכניס אותו שלא ברשות, מחייב נזק שלם על חפירת הבור. יש עוד נקודה מעניינת, ובזה אני עובר למסקנה. המשנה. בבא קמא סמך א' עמוד ב', מקור 14. המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדלקה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, רואים אותו כאילו הוא באמצע בית קור. רבי אלעזר אומר, ט"ז אמות כדרך רשות הרבים. רבי עקיבא אומר, 50 אמה. כלומר, יש מחלוקת בין התנאים, יש שיעורי הרחקה במדליק, שאם המבעיר עמד בתנאים הללו, הוא פטור. אם הוא עמד בתנאים הללו של הרדיוס של הרחקה, אז הוא פטור. אומר הראש בפרק ו' סימן י' ג', המדליק בתוך שלו כמה תעבור הדלקה, יראה, או יראה, דווקא בשלו נתנו שיעור, אבל בשל חברו, כיוון דשלו ברשות הדליק, לא נתנו שיעור. כלומר, רק על אש שהוצתה ברשות ויצאה מכלל שליטה, אש מהסוג הזה, אם הוא מראש בשעה שהוא הדליק הוא שמר על גבולות גזרה, אז הוא פטור. אבל אם הוא מראש הדליק בחצר שאינה, בתוך של חברו, לא יעזור, אפילו מרחק של קילומטר, רדיו של קילומטר הוא יהיה חייב. למה? יש אש כזו, יש אש שמדליק בתוך שלו, ויש אש שמדליק בתוך של חברו. ולא רק אש, יש גם שור שנכנס ברשות, ושור שלא נכנס ברשות.
גם אם ברשות של החצר יהיה רק הרדיוס?
כן. הנה, תראה, שולחן הרמב״ם, תסתכלו ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות נזקי ממון, פרק י"ד הלכה א', כותב, המדליק בתוך שדה חברו, ועברה והדליקה, חייב לשלם נזק שלם. בהלכה ב' הוא כותב, הדליק בתוך רשותו, צריך להרחיק מסוף המצר כדי שלא תעבור הדלקה לשדה חברו, וכמה שיעור ההרחקה, הכל לפי גובהה של דלקה, ואם לא הרחיק, כראוי ועברה האש והזיקה, חייב לשלם נזק שלם. הרחיק כראוי ועברה והזיקה פטור, שזו מכה בידי שמיים. למה את ההלכה הזו הוא כותב דווקא הדליק בתוך רשותו? סימן שבתוך בתוך של חברו זה לא יעזור, זה לא מכה בידי שמיים, זה לא משנה מה השיעור. וזה ודאי, כן. וגם הרמ"א ככה, תסתכלו במקור תי"ח סעיף ב', כתוב הרמ"א, על מה שאומר השולחן ערוך שהדליק בתוך שלו והלכה ודלק בתוך של חברו, אפילו לא שרפה אלא יצא ועיניו, או שלכך הוא חייב לשלם הכל, אלא אם כן הרחיק השיעור, אבל אם הרחיק השיעור ויצא והדליק פטור, אומר הרמ"א, כל זה מדליק בתוך שלו, אבל מדליק בתוך של חברו, אפילו עברה כמה מילים חייב. אז ממילא, באמת אפשר לבוא ולתרץ לפי זה בשופי את דברי רש"י. כל מה שרש"י דיבר על כך, שבדברי ריש לקיש, שרק בגחלת שלו, אבל בגחלת שאינה שלו פטור, רש"י דיבר במדליק בתוך שלו. במדליק בתוך שלו חייב אך ורק על גחלת שלו. אבל במדליק בשל חברו, שמה כיוון ש... עצם ההדלקה הייתה שלו ברשות, שמה יודע רש"י שעל אף שזה לא נזקי גופו ולא האדם המזיק, אלא עדיין בקטגוריה של נזקי ממונו, אבל הוא ודאי חייב גם אם יש לו שלו. אבל כאן נשאלת השאלה מה המחלוקת כאן בין התוספות ובין רש"י, למה התוספות לא העלו בדעתם להסביר ככה את דברי רש"י? אז נגיד את זה בקצרה, יש לנו 5 דקות, חמש? פחות? שלוש. טוב. ישנה חקירה יפורסמת של בישיבות. מה היסוד המחייב בנזקי ממונו? אפשר לומר, וככה אחזו רבי יששכר זלמן מלצר, בפרק א' מלכות נזקי ממון, הלכה א' אות י' ד', ורב נפתלי טרופ, בסימן קופתת זין. ההסבר הוא פשוט, לא פשוט, הוא קצת פילוסופי הייתי אומר. ההסבר הוא שהתורה חייבה את האדם גם על נזקי ממונו, מהעובדה שאדם, הייתי אומר בלשוני, ההגדרה של האדם, הייתי אולי בכיוון הפוך, למה אדם חייב על נזקי גופו? האם הגוף של האדם זה האדם? לא. הגוף של האדם זה רכוש של האדם. אז יש משפט מדהים שאומרת הגמרא בדף ד', שהאדם ישים לב ויראה שמשהו מדהים. אדם, שמירת גופו עליו. מי זה העליו ומי זה האדם? שמירת גופו עליו. מי זה העליו?
הידיים שלי.
מי זה עליו? נשמע. האדם זה לא הגוף שלו. זה ממון. יש, אתה יודע מה, יש, אתה מכיר את ה... יש, נו, יש מחזה של שייקספיר. מה? שיילוק. שיילוק, כן, שיילוק. האם אדם יכול למכור ליטרה בשר שלו? אז אתה צודק, הדבר שם... אז בוא נאמר ככה, זה גוף שהקדוש ברוך הוא יפקיד לידו בשמירה. אז זה ממון שהקדוש ברוך הוא נתן לו להפקיד. אבל זה... אבל זה... זה לא הוא. אז למה הוא חייב על נזקי גופו? גם כשהוא ישן, והמוח שלו מנוטרל. כי הוא צריך לשמור על הרכוש שלו. אז זהו. יש נזקי גופו, שזה המעגל הקרוב של הרכוש שלו, ויש מעגל יותר רחוק. זה הממון שלו.
זה
בשלמויות שלו. עכשיו, בממון שלו כאן, שוב, במגבלה שאמרנו, לאו דווקא ממון קנייני, אלא כל מה שבחיותך, כל מה שבשליטתך, אז למעשה אדם חייב על נזקי ממונו, כי הוא הזיק באמצעות ממונו. הבנתם את ההגדרה? הוא הזיק באמצעות ממונו. כפי שהוא מזיק באמצעות גופו, ככה הוא מזיק באמצעות ממונו. אלא שהתורה חילקה ודרגות החיוב.
מי זה
הוא?
אני
שומע. אני שומע, לא יודע. הוא, מי זה האדם? הוא הזיק באמצעות גופו, אז רמת החיוב היא יותר, הוא חייב גם באונס. הוא הזיק באמצעות ממונו, אז רמת החיוב היא נמוכה, די בשמירה פחותה, כמו שהגמרא אומרת שם בדף נ"ה עמוד ב'. בסדר? אז למה הוא פטור אם הוא שמר על ממונו? השמירה היא דין פטור בעניין. התורה כאילו נתנה לו מסלול של פטור באופן הזה, שאם הוא שומר, אז אומר הרב נפתלי, הוא מוגדר אנוס. כלומר, אדם חייב על נזקי ממונו, כי הוא יזיק באמצעות ממונו. אבל בניגוד למזיק באמצעות גופו, שם הוא חייב אפילו באונס גמור, יזיק באמצעות ממונו, פטור באונס גמור. מה זה אונס גמור לצורך העניין? שמירה פחותה. זה חידוש. שמירה פחותה הופכת להיות אנוס. הוא כבר אנוס. אז השמירה היא פותר, היא דבר שפותר. ברירת המחדל היא שאדם יזיק באמצעות ממונו הוא חייב. אבל אם הוא שמר, אז הוא אומר, נבח, רחמנא פטרי, אז הוא אנוס, מה לעשות? זה אפשרות אחת. שמירה פחותה, הוא נקרא אנוס. סליחה. במזיק בגופו הזה, שדרגות אונס אחרות פותרות. אם בשבילך על כאן. אבל יש אפשרות אחרת להסביר, וזה אני כבר אסיים. אפשר להסביר לא כך. הממונו זה ממונו, וממונו הזיק, ולא הוא הזיק, זה ממונו הזיק. אלא התורה הטילה חיוב שמירה. התורה הטילה על האדם חיוב שמירה על ממונו, מסיבתה שלה. והתורה אמרה שמי שהתרשל בשמירת ממונו, אז הוא חייב. אז סיבת החיוב היא בגלל הפשיעה, הרשלנות בשמירה. לא בגלל שזה מעשה ממונו, אלא בגלל הרשלנות בשמירה. זו הסיבה המחייבת על מה אדם חייב בשמירה על ממונו. אז זה נזקי ממונו, הכוונה, הממונו זה לא הסיבה המחייבת את ההזק, אלא היא הסיבה המחייבת את השמירה. וכיוון שהוא לא שמר, הוא התחייב על פשיעה בשמירה. הממונו פה הוא לא סיבת החיוב לפי הצד הזה. סיבת החיוב הוא בגלל שהתחייבת בשמירה. למה התחייבת בשמירה? כי אתה יצרת, כי זה ממונך. מה נפקא מינה? נפקא מינה מעניינת. אם ניזק תובע את המזיק שהזיק לו, והמזיק טוען שהוא שמר כראוי בשמירה פחותה, והניזק אומר שלא. מי צריך להביא הוכחה?
שאלה
מברירת המחדל. מי צריך להביא הוכחה? הניזק אומר שמרתי בפני גדר שיכולה לעמוד ברוח מצויה. שמרתי. מי צריך להביא הוכחה? הניזק אומר, התובע או נתבע? הפני יושע בדף נ"ו עמוד ב' אומר, מוציא בחבורה עליו הראייה? מי צריך להביא הוכחה? התובע. הניזק צריך להביא ראייה שהמזיק לא שמר כראוי. החזון איש בסימן ז' סעיף קטן ז' אומר לא, מי שצריך להביא ראייה זה הבעלים של המזיק צריך להביא ראייה. המזיק הוא הנתבע, הוא צריך להביא, למה הוא צריך להביא ראייה? כי ברירת המחדל הקיימת היא שכל אדם חייב לנזקי ממונו. אז אין ספק, מוצאים מדי ודאי. אם הוא רוצה לטעון שהוא שמר כראוי וקיבל פטור, אז באמת זה תלוי בחקירה. אם נאמר כמו הצד הראשון שזה מעשה ממונו המחייב, אז ברירת המחדל שהוא חייב, והשמירה היא פותרת. אז מי שצריך להביא ראייה, זה הבעלים, המזיק, הוא צריך להביא ראייה. אבל אם נאמר שהסיבת החיוב היא הרשלנות בשמירה, כן? היא הסיבת החיוב, אז יש לנו כאן ספק בעיקר החיוב, ספק בעיקר החיוב, כן? האם הוא שמר קרוי או לא שמר קרוי? אז הם מוציאים לחברו עליו הראייה. אז אפשר למר... אז זהו, אני סיימתי. אז מה שאפשר לומר, שרשי... עכשיו אני אומר. רשי הולך באמת כמו הצד השני של, של החקירה. הצד השני של החקירה. שבאמת, היסוד המחייב בנזקי ממונו זה הפשיעה. והממון הוא סיבת החיוב בשמירה. לכן הוא אומר, במדליק בתוך שלו, שהוא הדליק ברשות. אז מה מחייב אותו בשמירת האש? אם זה ממונו. אם זה ממונו, הוא חייב בשמירה. אם זה לא ממונו, אז מי שבא אלים, הוא ישמור. אלא אם כן, קיבלתי שמירה. אז שומר, נכנס תחת הבעלים. אם הוא מדליק בתוך של חברו, שם הפשיעה היא כבר בעצם ההדלקה. לא צריך להגיע לכך שזה ממונו כדי לחייב אותו בשמירה. כי עצם יצירת האש היא פשיעה. אז שם הוא חייב, גם רש"י יודע שהוא חייב גם זה אש לא שלו. כי עצם יצירת האש היא פשיעה. במדליק ברשות, אז הרשלנות בשמירת האש היא זו שמחייבת. אבל תוצאות היו סבורים שסיבת החיוב בנזקי ממונו היא העובדה שממונו מזיק. ולכן כשהם קוראים את רש"י שאומר גחלת שלו, אז הם אומרים, רגע, אז במדליק בתוך של חברו, מה תסבור? גם במדליק בתוך של חברו אתה תהיה חייב להסביר שזה מדובר במדליק בגחלת שלו. איך תסביר? הרי כל המשניות סותרות את זה. ולכן תוצאות נאלצו להחדש את חידושם שאין צורך בבעלות קניינית, אלא בבעלות, כמו שאמרנו, בעלות מורחבת יותר. אבל כשהם קראו את רש"י, הם הבינו שהוא מתכוון לבעלות קניינית. אז הם שאלו אותו, אז רגע, אז איך תסביר את מדליק בתוך של חברו? כי הם הבינו שסיבת החיוב בכלל בנזקי ממונו, זה העובדה שזה ממונו. אז אם רש"י פירש שזה ממונו כפשוטו, אז גם במדליק בתוך של חברו זה צריך להיות ממונו כפשוטו. אבל רש"י זה לא קשה, כי רש"י הבין שהסיבה המחייבת היא הפשיעה בשמירה. אז אם זה שיהיה בשביל המשמר, אז יש לחלק בין נדליק ברשות לנדליק שלא ברשות. תודה רבה.